כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ח, מסכת זבחים, דף פ"ג. ומאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בפרקנו הקודם, וכל קבוע כמחצה על מחצה. קצב וילנאי ששחט שבע בהמות בביתו לפני יותר מ-360 שנה, לא ידע כי המאורה יירשם לעד בספרי הפוסקים. אותו קצב ניתח כל בהמה לשני חלקים והחל לשאת אותם אל האטליס שבשוק. שתי בהמות ומחצית הבהמה הספיקו הקצב ועוזריו לשאת אל השוק, אשר לפתע התגלתה מחט בערימת המעיים שהתגוללה על הרצפה. לו הקצב היה יודע לאיזו בהמה שייכים מעיים אלו, היה אסור לאוכלה, שהרי טריפה היא. מה זה טריפה? בהמה שלקטה באחד מאיבריה באופן בלתי הפיך שאינו ניתן לתיקון, אשר מחמתו איני יכולה לחיות מעל 12 חודש. אבל איש לא ידע להצביע מי היא הבהמה בעלת המעיים, אחר שמעי כל הבהמות היו מעורבים. לפני שנתחיל לפרט את הנידון שהתפתח בעקבות המקרה הזה, נבדיל בין ביטול ברוב לבין דין הלך אחר הרוב. כאשר לפנינו תערובת מושלמת של איסור ויתר, המיעוט בטל ברוב ומאבד את עצמיותו. במקרה שלפנינו, אין דין ביטול ברוב, משום שכל חלק מחלקי הבהמה הוא דבר שבמניין. דבר שבמניין אינו בטל ברוב. האפשרות היחידה להתיר את אכילת חלקי הבהמה זה מדין רוב. למור, התורה אורתה אחרי רבים להטות, ולפיכך עלינו להתייחס לכל חלק וחלק המונח לפנינו כמי שנמנה על הרוב הכשר. בסוגיה המבוארים שני כללי יסוד בהלכות רוב, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי וכל דפריש מרובה פריש. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, הכוונה כי כאשר לפנינו מאכלים אסורים ומאכלים מותרים ואין ידוע מי מהם מותר ומי מהם אסור, אין להלך אחר רוב החלקים אלא קיים ספק שקול לגבי כל חלק אם מותר הוא אם לאו, ומאחר שספק דאורייתא לחומרה אסור לאוכלו. עם זאת, כאשר אחד מן המאכלים פרש מן המקום שבו מצויים כל המאכלים שדינם אינו ידוע למקום אחר, אז תקף הכלל השני, כל דפריש מרובה פריש. דהיינו, אנו תולים שהוא נמנה על רוב המאכלים שבתערובת, ואם הרוב מותרים, גם הוא מותר. מעתה, החלקים שנותרו בבית הקצב אסורים, שרי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ואין להלך אחר הרוב. אולם החלקים שפרשו מן התערובת ונלקחו לשוק מותרים, שרי כל דפריש מרובה פריש ודינם נקבע לפי הרוב. לאור האמור, התאבטה על שולחן הפוסקים תשובה הלכתית מוזרה ביותר. שכן בל נשכח כי חלקיה של אחת הבהמות מצויים הם בבית וגם בשוק, משום שרק חצייה אחד הובא לשוק. יוצא איפה? כי על אותה בהמה עצמה יש להורות כי חצייה שנותר בבית אסור, וחצייה שהובא לשוק מותר. הייתכן? ובכן, פוסקים רבים שללו בכל תוקף את האפשרות הזו, ובעקבות כך נוצרה מחלוקת איתנה. היו שקבעו כי על החלק שהובא לשוק להיגרר אחר דינו של החלק שנותר בבית ולהיעשר. לעומתם היו שטענו בלהט כי המחצית שנותרה בבית הקצב נוהה אחר המחצית שבשוק ושני החלקים מותרים. ואילו הפרי חדש טען לעומתם, כי אין כל מניעה לקבוע שמחצית הבהמה שנותרה בבית אסורה, והמחצית שהובלה לשוק מותרת. כל תקיף היה הפרי חדש בדעתו, עד שכתב, ומי שאינו מורך כן, לא ידע באיסור ויתר בין ימינו לשמאלו. כך הפתחי תשובה ביורה דעה סימן קוף יוד. זו הערה שלנו, מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בדיני רוב ימין, וחיית בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פ"ב במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו בדף פי ב', ונשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, על ידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה בסוף דף פי א', דמים הניתנים בפנים שנתערבו בניתנים בחוץ ישפכו לאמה. נתן מאדם המעורב על המזבח החיצון ואחר כך חזר ונתן בפנים כשר. נתן בפנים ואחר כך בחוץ רבי עקיבא הקורבן החיצון פסול, לפי שדמים הניתנים בחוץ שנכנסו לאיכל לחפר פסולים. לחכמים בכל הקורבנות כשרים מלבד בחטאת חיצונה, לרבי אליעזר גם השם נפסל, כיוון שהוקש לחטאת שנאמר כחטאת כאשם. אמרה הגמרא מה שלא נחלק רבי אליעזר במשנה הזו לומר רואין, כיוון שבחוץ אי אפשר ליתן תחילה, לפי שמצווה להקדים פנים לחוץ, כמו שמצווה להקדים עליונים לתחתונים, ואף שלשיטתו אפשר ליתן תחילה בפנים, מאחר שאי אפשר לשנות דין זה בכל הקורבנות שהרי חטאת והשם שנכנסו לפנים, דהיינו דמם נכנס לפנים פסולים, לא רצה לשנות את החילוק הזה במשנתנו. שנינו במשנה של רבי עקיבא כל דמים שנכנסו לחפר בהיכל פסולים ולחכמים רק חטאת פסולה. טעמו של רבי עקיבא, כפי שהסביר רב יהודה אמר שמואל, משל לתלמיד שמזג לרבו יין בחמין. אמר לו רבו מזוג כוס נוספת בחמין, ומה שהזכיר בחמין אף שעוסק במזיגת חמין, משמע שלא אכפת לו אם המזיגה בחמין או בצונן, אלא שמסכים שתהיה גם בחמין. כמו כן, כיוון שעוסקים בפרשת חטאת, למה הוא צריך הכתוב להזכיר חטאת בפסול דם שהובא להיכל? אלא ללמדנו שדין זה נוהג גם בכל הקורבנות. רב הונא ברי דרב יהושע דחה את דברי שמואל, שהרי מצינו שלמדו מפסוק זה, שכל הקודשים נתרבו לדם מריקה ושטיפה, ואם כן למה נכתב בו חטאת? על כוחך שהוא בדווקא ודומה לתלמיד שמזג לרבו חמין וצונן, ושוב ביקש ממנו רבו שימזוק חמין, שוודאי כוונתו לחמין דווקא, ופירש את טעמו של רבי עקיבא כדתניא, כל חטאת לרבות שאר קודשי קודשים, וכל חטאת לרבות קודשים קלים, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוסי הגלילי, המילה כל נצרכת לרבות חטאת ציבור, וכל לרבות חטאת זכר, ולדברי רבי עקיבא כאמר. אבל רבי יוסי הגלילי עצמו סובר שפסוק זה עוסק בחטאות פנימיות ללמד שפסוליהם נשרפים בבית הבירה, דהיינו במקום קדוש ולא מחוץ למחנה כדינם. וכן לאיסור לא תעשה לאוכל קורבנות אלו, וסביר עלי, שחטאת חיצונה שנכנס דמה לפנים מפסלת מדכתיב, הן לא הובה. אבל אם הובה, בדין הוא שישרפוה. אמרה המשנה חטאת חיצונה שקיבל דמה בשתי כוסות, אם יצא אחד מהכוסות אל מחוץ לעזרה פנימי כשר ונותן את המתנות ממנו והקורבן כשר. נכנס אחד מהם לתוך ההיכל לרבי יוסי הגלילי החיצון כשר, שהרי אם בחוץ החמור שמחשבת פיגול פוסלת בו, ואף על פי כן אם יצא מקצת הדם לחוץ אינו פוסל את המשויר שבפנים, תוך ההיכל שאין מחשבת פיגול פוסלת בו, ודאי שאם הכניס, לא יפסול את הדם המשויר שבחוץ, ולחכמים החיצון פסול. דם חטאת חיצונה שנכנס לתוך ההיכל, לרבי אליעזר אם נכנס על מנת להזות נפסל, אף שלבסוף לא ייזה, לרבי שמעון אין נפסל עד שיזה, לרבי יהודה, אם הכניס את הדם להיכל בשוגג הדם כשר, כל הדמים הפסולים שניתנו על המזבח אין הציץ מרצה עליהם, שאין הציץ מרצה אלא על פסול דם תמה ולא על היוצא. אמרה הגמרא שנינו במשנה שרבי יוסי הגלילי דרש מקל וחומר שדם שנכנס בפנים אינו פוסל את המשויר שבחוץ, ולחכמים פסול, טעמם של חכמים, מדכתיב אשר יובא מדמה, שאף אם הובא מקצת דמה לפנים הקורבן פסול, ואין ללמוד מקל וחומר שאף דם שיצא מחוץ לעזרה יפסול את המשויר שבפנים, כיוון דכתיב אשר יובא דם הנכנס פוסל ואין היוצא לחוץ פוסל. הטעם שאין למדי בקל וחומר שמחשבת חוץ למקומות תפסול בהיכל, שאם חוץ לעזרה שאינו פוסל את המשויר בפנים ומכל מקום מחשבת חוץ למקומו פוסלת בו, כל שכן שבמקום שפוסל את המשויר שמחשבת חוץ למקומו תפסול בו, למה לא לומדים דקל וחומר הזה? כיוון דכתיב ביום השלישי שאין פיגול פוסל, אלא במקום שראוי לשלוש עבודות, זריקת אדם, אכילת בשר והקטרת אימורים. והיינו חוץ לעזרה שהותרו שלוש העבודות הללו בשעת היתר במות, אבל היכל שאינו משולש בעבודות הללו, אין מחשבה פוסלת בו. הטעם שאין למדים בקל וחומר שמחשבת חוץ למקומו לא תפסול בחוץ, מאיכל החמור שפוסל דם המשויר ואין מחשבת חוץ למקומו פוסלת בו. למה לא לומדים את הקל וחומר הזה? כיוון דכתיב ביום השלישי דהיינו חוץ לזמנו. ושוב נכתב פיגול יהיה ללמד שאף חוץ למקומו פוסל. בשר היוצא לחוץ פסול ושנכנס לתוך ההיכל כשר. ומה שלא לומדים בקל וחומר שנכנס לתוך ההיכל ייפסל שכן חמור מי יצא לחוץ שרי פוסל דם המשויר. לא לומדים את הקל וחומר הזה כיוון דכתיב מדמה, דמה פסול ולא בשר. ואין לדרוש שבשר היוצא לחוץ יהיה כשר בקל וחומר מבשר הנכנס לפנים שכשר, כיוון דכתיב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, כמו שדה שאין לו מחיצות, נאסר כבשר טריפה. תנו רבנה נאמר בפסוק פנימה, משמע שרק דם הנכנס לקודש הקודשים נפסל, אלא קודש פנימה לרבות דם הנכנס להיכל. שאלה הגמרא שיכתב קודש ולא יהיה כתוב פנימה. רבא תירץ שלא היה כתוב רק קודש ולא פנימה, היינו אומרים שקודש היינו קודש קודשים, ורק אחר שנכתב פנימה ידיענן שקודש הכוונה להיכל. וכן מצינו שדורשים מהפסוק תושב ושכיר לא יאכל בו, שעבד נרצע ועבד הקנוי קניין שנים אסורים באכילת תרומה, ולא היה נכתב רק תושב ולא היינו למידים עבד נרצע, לפי שהיינו אומרים שתושב הכוונה קנוי קניין שנים, אבל עבד נרצה אוכל בתרומה, באה המילה שכיר, ומלמדת על תושב שהכוונה לקנוי קניין עולם, ושכיר הכוונה קנוי קניין שנים. שאל אביי, אינו דומה לתושב שכיר שהם גופים נפרדים, ולמרות שיש ללמוד קניין שנים מנרצה, בכל זאת מילתא דעתי בקל וחומר, דבר שניתן ללמוד בקל וחומר, תורח וכותב אותו הפסוק. אבל לגבי פסול דם הנכנס לקודש הקודשים, הרי כבר נכנס דרך ההיכל, ומאחר שכבר נפסל אדם בכניסתו להיכל, למה הוא צריך הכתוב להוסיף שהנכנס לפני ולפנים? פסול. הבית תראה שהכתוב נצרך לנכנס לקודש הקודשים שלא דרך ההיכל, דהיינו דרך גגים ועליות. ודחר רבא שהרי נאמר יובה בלשון הבאה, שמשמע שאין נפסל אלא דרך הבאה. רבא תראה שבא ללמדנו שכל דבר שנתכוון הכהן לעזותו בקודש הקודשים, אינו נפסל בכניסתו להיכל. הסתפק רבא. פרי עליהם דבר של ציבור וסעיר עבודה זרה שדמם ניתן על המזבח הפנימי שהכניסם לקודש הקודשים. האם אדם נפסל? האם כיוון שנאמר לקודש פנימה דורשים כל שנפסל משום קודש נפסל משום פנימה? ואם אינו נפסל משום קודש, אין נפסל משום פנימה? או שאדם נפסל בכל מקום שאין ראוי לו. אם תרצה לומר שכל שלא במקומם נפסל, פר וסעיר של יום הכיפורים שיזם מדמם על הבדים והוציאם להיכל לעזות על הפרוכת וחזר והכניסם לקודש הקודשים שלא כדין, האם נחשב למקומם מועיל והוצרח להכניסם תחילה? או כיוון שיצא ונעשית מצוותן, שוב נחשב לאינו מקומן ונפסל. אם תרצה לומר שנחשב לאינו מקומן, מה קורה כשיזה על הפרוכת והוציאו למזבח הפנימי כדי לעזות על המקדש וחזר והכניסם בין מזבח לפרוכת שלו כדין? האם שתי מקומות בהיכל נחשבים כמקום אחד שהרי אין מחיצה ביניהם, או שמאחר שקראו הכתוב יציאה נחשב למקום אחר ונפסל? בכל הספקות הללו נשארה הגמרא בתיקו. זהו השינון והתמצות שלנו על דף פי ב', הדף אשר למדנו אתמול, ונשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה על דף פי ב', עם מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה ששאלנו על דף פי ב' הייתה, כשנתערבו הניתנים בפנים ונתנים בחוץ, מה דינם לרבי אליעזר? והתשובה, אינו יכול לזרוק בחוץ תחילה כיוון שמצווה להקדים בפנים, ובחטאת ואשם אינו יכול לתת בפנים תחילה כיוון שיפסל דם החיצוניות, ובשאר הקורבנות ייתן בפנים ואחר כך בחוץ. שאלה שנייה, מדוע לא נאמר לרבי אליעזר שייתן מהתערובת בפנים, ואומנם דם החיצונה ייפסל אבל יכשיר לפחות החטאת החיצונה ולא שתיפסל כל התערובת? אומר רש"י, משום שעדיף שתיפסל כל התערובת מאליה ולא שיפסול בידיים. שאלה שלישית, אילו דמים נפסלים אם נכנסו לכפר בהיכל? והתשובה, לרבי עקיבא כל הניתנים בחוץ, לחכמים חטאת החיצונה בלבד, ולרבי אליעזר גם האשם. שאלה רביעית, מה לומדים מהמילים וכל חטאת? והתשובה, לרבי עקיבא שאף כל קודשי קודשים וכל קודשים קלים נפסלים כשנכנס דמם לפנים לכפר, לרבי יוסי הגלילי לרבות גם חטאת ציבור וגם חטאת זכר. שאלה חמישית, חטאת שקיבל דמה בבית כוסות, מה הדין אם יצא אחד מהם לחוץ או נכנס להיכל? והתשובה, אם יצא לחוץ הפנימי כשר, ואם נכנס לפנים, לרבי יוסי הגלילי החיצון כשר וחכמים פוסלים. השאלה האחרונה על דף פי ב', מה לומדים מהמילים ביום השלישי? והתשובה, שאין מחשבת חוץ למקום או פוסלת, אלא במקום משולש, והיינו שהיה ראוי לג' דברים בשעה שהיה מותר להקריב בבמות, לזריקה, לאכילה ולהקטרה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף פי ב', במסכת זבחים. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ב בחודש תמוז תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היום מדף פי ג' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ב' עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, מן המילים באי רבה, פרי עליהם דבר של ציבור וסעיר עבודת כוכבים שהכניס דמן לפני ולפנים, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. דנה הגמרא באופנים שונים של דם הנפסל בכניסתו לפנים. באי רבה, הסתפק רבה, פרי עליהם דבר של ציבור וסעיר עבודת כוכבים שדין דמם להינתן כנגד הפרוכת ועל מזבח הזהב שבה היכל, שהכניס דמן לפני ולפנים, הכניס את הדם אל קודש הקודשים, מהו, מה דינם? מי אמרינן, האם נאמר שמאחר שבפסוק כתוב אל הקודש פנימה, לכן כל איך דקרינן אל הקודש קרינן לי פנימה, כל דם שמתקיים בו תחילת הפסוק ונפסל בבואו אל הקודש בכניסתו להיכל, כגון דם חטאות החיצונות, קוראים גם את סופו של הפסוק פנימה ונפסל בבואו אל קודש הקודשים, אבל כל איך דלא קרינן אל הקודש, כגון פרי עליהם דבר וסעיר עבודת כוכבים שמצוותם בהיכל, לא קרינן פנימה ואינם נפסלים בהכנסתם לקודש הקודשים, או דילמה, או אולי בכל זאת נפסל דמם של פר וסעיר הפנימיים שנכנסו לקודש הקודשים, היות ושלא במקומנו שנכנס דמם פנימה למקום שאינו ראוי להם. ואם תמצא לומר, אם נכריע את הספק ונאמר שלא במקומנו שסוף סוף נכנסו הדמים פנימה למקום שאינו ראוי להם ועל זה הקפידה התורה ונפסלו, עדיין יש להסתפק בדין דמם של פר וסעיר של יום הכיפורים שיזה מדמן על הבדים של הארון שבקודש הקודשים כמצוותם, לא הוציאן להיכל כדי לעזות מדמם על הפרוכת כדינם, וחזר והכניסם פנימה לקודש הקודשים שלא לצורך. מהו? מה הדין? מי אמרינן מקומן הוא? אין זה נקרא שהכניס אדם למקום זר שאינו ראוי להם, שהרי היה צריך להזות מהם בתחילה בקודש הקודשים על בין הבדים, או דילמה או שמה נאמר, או איל ונפק, נפק, כיוון שיצא אדם מקודש הקודשים ונעשתה כבר מצוותו שם, אז יצא לגמרי ושוב אין זה מקומו הראוי, ואם יחזור ויכניסנו, ייפסל בכך. רש"י מפרש ספק הגמרא הוא, בנתן כל המתנות על בין הבדים בפנים, ואחר כך הוציא את אדם להיכל לתת ממנו על הפרוכת כדינו, וחזר והכניס את אדם לבית קודשי הקודשים. הסתפקה הגמרא, האם כיוון שדם זה נכנס לפנים בתחילה לתת ממנו על בין הבדים, אין כניסתו לפני ולפנים פוסלת אותו שזהו מקומו, או מכיוון שכבר גמר לתת ממנו בפנים, שוב אין זה מקומו, והרי זה כמו דם חטאת החיצונה שהכניסה לאיכל. וממשיכה הגמרא להסתפק. ואם תמצא לומר אם יוכרע ספק ונאמר שלאחר שיצא אדם מקודש הקודשים, אויל ונפק נפק, שוב אין זה מקומו ויפסל דמם של פר וסעיר בכניסתם שוב לשם, עדיין יש להסתפק מה יהיה הדין אם יזה מדמן של הפר או הסעיר על הפרוכת, בעומדו כמצוותו בין הפרוכת למזבח, ואוציאן למזבח, מצידו המזרחי, בין המזבח לפתח ההיכל כדי לעזות ממנו על המזבח. כמו שכתוב בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ויצא אל המזבח אשר לפני השם שלא יעמוד בין המזבח לפרוכת בשעה שנותן מתנות המזבח. והכניסן שוב לבין הפרוכת והמזבח. מהו? מה הדין? אך הוודאי חד מקום הוא. היות ואין שום הפסק ומחיצה בין המקום שמין המזבח לפתח ההיכל לבין המקום שמין המזבח לפרוכת, ולפיכך אין אדם נפסל. או דילמה או שמה יש לומר ששני מקומות נפרדים הם, שהרי יציאה קרינה בי. התורה קראה את המעבר של הכהן מבין המזבח לפרוכת לבין המזבח לפתח ההיכל יציאה, כי אדם היוצא ממקום למקום אחר, וממילא נחשב לכניסת דם ונפסל. הגמרא לא פושטת את השאלה ונשארת בתיקו, תישאר השאלה הזו בספק ותשבי יתרץ קושיות ובעיות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נכנס לכפר אף על פי שלא כיפר פסול. אילו הם דברי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר עד שיכפר. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי שמעון. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בספר ויקרא פרק ו' פסוק כ"ג, וכל חטאת אשר יובא מדמה לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף. ונאמר להלן בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז, בעניין עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש. מה להלן? כשנכנס הכהן הגדול להיכל ולקודש הקודשים להקטיר קטורת ולעזות אדם בשלו כיפר, משמעות הפסוק בבואו לכפר בקודש הוא שמיד בכניסת הכהן הגדול להיכל הוזהרו שאר הכהנים לפרוש מן ההיכל, אף שעדיין לא התחיל בעבודת הכפרה. אף כאן בעניין חטאת שהובא דמה להיכל, אף בשלו כיפר, בשלו נתן מדמה למזבח הפנימי, נפסל. ומביאה הברייתא את טעמו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, נאמר כאן בעניין חטאת שהוכנס דמה לפנים לכפר, ונאמר להלן בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק זך, לגבי הקרבת הקורבנות ביום הכיפורים, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש. מה להלן מדובר בשכיפר, שהרי הכתוב מדבר על הוצאת הבשר ושריפתו שהיא לאחר זריקת הדם. אף כאן בעניין חטאת שנכנס דמה לפנים בשכיפר, אבל אם נכנס או הכניס את הדם להיכל ולא כיפר, לא פסל. ומבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי שמעון. במאי כמפלגי, במה הם נחלקו? מר סבר רבי אליעזר סובר דנין חוץ מחוץ. לומדים דין חטאת חיצונה שהכתוב אוסר הכנסתה לפנים, מדין האדם שהכתוב מזהירו לעמוד בחוץ בשעה שבא הכהן הגדול לכפר בקודש. מה האדם נאסר להיכנס להיכל מיד בבוא הכהן הגדול לכפר בקודש, אף לפני שהתחיל הכהן הגדול בכפרה? אף דם חטאת אסר הכתוב להכניסו להיכל גם לפני שיזה ממנו בפנים. ואין דנין חוץ מפנים. אין לומדים דין חטאת חיצונה שאסר הכתוב להכניסה לפנים מחטאות הפנימיות של יום הכיפורים שמצווה לעזות מדמם בפנים. ומר סבר בילו רבי שמעון סובר דנין בהמה מבהמה. יש ללמוד חטאת חיצונה מחטאת פנימית של יום הכיפורים משום ששתיהן קורבנות הבאים מבהמה. ולכן כמו שחטאת הפנימית של יום הכיפורים שכתוב בה לכפר מדובר כשכבר כיפר, כבר הייתה זריקת הדם, אף חטאת שהובא דמה לפנים נפסלת רק כשכיפר. ואין דנין בהמה מאדם. ולא לומדים את חטאת החיצונה שהיא בהמה, מאיסור שאסרה התורה על כל אדם להיכנס לאוהל מועד בבוא הכהן הגדול שם לעבודת יום הכיפורים, שהוא גם לפני הכפרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג כשר. מבררת הגמרא את דברי רבי יהודה. מדייקת הגמרא מדברי רבי יהודה שמכשיר בהכניס את אדם בשוגג, המזיד פסול, משמע שאם הכניס לפנים במזיד, פסול. אז מסתפקת הגמרא, אם בהכניס במזיד פוסל רבי יהודה דווקא בשכיפר, שאיזה מן אדם על המזבח הפנימי וכדעת רבי שמעון, או אפילו בשלא כיפר פסל רבי יהודה דם חטאת חיצונה שהכניס דמה לפנים במזיד, וכדעת רבי אליעזר. אמר רבי ירמיה, רבי ירמיה פושט את הספק מברייתא שמופיעה בתורת כהנים. אפשר לברר מהי דעת רבי יהודה מהברייתא הבאה. שנינו בברייתא ממשמע שנאמר, מאחר שכבר נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק זך, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, למדנו מפסוק זה ששורפים מחוץ למחנה את בשר החטאות הפנימיות. מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב בפסוק שלאחר מכן, והשורף אותם יחבס בגדיו? הרי כבר למדנו דיני שריפת בשר חטאות הפנימיות מחוץ למחנה מן הפסוק הקודם. מקשה הגמרא על שאלת הברייתא, מה תלמוד לומר והשורף? מה הברייתא שואלת, מה זה הפסוק והשורף? הרי לגוף הייתי צריך. צריך את הפסוק הזה לגופו ללמדנו את מה שנאמר בו. שהשורף את החטאות הפנימיות חייב לכבס את בגדיו, את זה לא שמענו מהפסוק הקודם לו. אלא מבארת הגמרא מהי שאלת הברייתא, כוונת הברייתא לשאול מה תלמוד לומר, מה בא כתוב ללמדנו בזה שחוזר וחופל ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת. יכול היה כתוב לקצר ולכתוב את פר ושעיר החטאת. אלא, לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יום הכיפורים שנשרפים מחוץ לשלוש מחנות הבית הדשן, במקום שנקרא בית הדשן, ושהם מתמים בגדים של השורף אותם, כמו שכתוב, השורף אותם יחבס בגדיו. שאר החטאות הפנימיות שהן בכלל הנשרפין מניין שהשורפן נטמע ונטמעים בגדיו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב זאת מכפל המילים, חטאת חטאת. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לרבות כל חטאות הפנימיות שהשורפן נטמע ומתמה בגדיו, אינו צריך לזה פסוק מיוחד. אלא אפשר ללמוד זאת ממשמעות הפסוק הנזכר, שהרי הוא אומר, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש. שאין תלמוד לומר, לא הוצרך הכתוב לכתוב כאן לכפר, שהרי בפרשה זו נכתב כבר שדם פר ושעיר של יום הכיפורים נכנסים לפנים לכפר. אם כן, מה תלמוד לומר לכפר? מה לימדנו הכתוב בזה שחזר וכתב לכפר בפסוק הזה? לימד בזה שהטעם שהשורף חטאות הפנימיות מתמה בגדים, זה משום שדמם נכנס לפנים לכפר בקודש. וממילא למדנו מכאן, על כל המתכפרים בפנים, כלומר כל החטאות הפנימיות שהשורפן מתמה בגדים, שהרי גם הן דמם נכנס לכפר בקודש. עכשיו רב ירמיה מבאר את רעייתו מן הברייתא, ורב יהודה שהוא צריך ללמוד זאת מכפל התיבות חטאת חטאת, ולא למד זאת ממה שנכפל לכפר כדברי רבי מאיר. למה? כי התיבה לכפר לא משמלי. לא משמלו לרב יהודה ללמוד שכל השורף חטאות הפנימיות מתמה בגדים. מה הייתה מה? מדוע? אליו משום דמיבאי אלה לגזירה שווה. ודאי זה משום שצריכו את המילה לכפר ללמוד ממנה בגזירה שווה, כי רבי שמעון, שדם חטאת חיצונה שנכנס לפנים אינו נפסל עד שיזה ויכפר ממנו בפנים. ואם כן, יש לנו ראייה שרבי יהודה סובר כשיטת רבי שמעון. הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשים פרק ב' הלכת את זין פוסק רבי יהודה, הוא מעמיד את דבריו באופן הבא: דם שהכניסו להיכל על מנת לכפר בו ולא כיפר בו, אלא הוציאו, אם הכניסו בשוגג כשר שהרי לא כיפר בקודש, ואם הכניסו במזיד, פסול. ולעיל בהלכת את ו' כותב הרמב״ם, חטאת שקיבל דמה בשני כוסות והכניס אחת מהם לפנין, אם איזה ממנה בפנים, פסל גם את הדם שבחוץ. אז מה שמע מדבריו? שלא אמרו חכמים במשנה שאם הכניס כוס אחת לפנים נפסלה החיצונה, אלא באופן שאיזה מן הדם שהכניס להיכל בפנים. וגם מה שמע מהרמב״ם שרבי יהודה מודה שאם הכניס את אדם בשוגג ואיזה ממנו בפנים, נפסל אדם. אדרן הלך כל הזבחים שנתערבו, אדרן הלך כל הזבחים שנתערבו, אדרן הלך כל הזבחים שנתערבו, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה את הפרק השמיני של מסכת זבחים, פרק שמסתיים בדף פי ג' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי במסכת זבחים, פרק ששמו המזבח מקדש. פרק שתחילתו בדף פי ג' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק חפתת פסוק למד זין, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. דרשו חכמים לקמן בדף פי ג' עמוד ב', שהכוונה בזה שדבר פסול שעלה על גבי המזבח נתקדש להקרבה ושוב אינו יורד מעל גבי המזבח. אמנם, אין הדברים אמורים אלא בדבר שהיה מתחילתו בכלל ראוי למזבח. ובפרק הזה יתבאר מי הם הראויים למזבח שאם עלו עליו לא ירדו, ומי הם שאינם ראויים שאף אם עלו, ירדו. המשנה הראשונה פותחת את הפרק התשיעי, מביאה שלוש שיטות מדברי התנאים מהו הדבר הראוי למזבח שאם עלה על גביו לא ירד, אפילו כשנפסל. וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק התשיעי בדף פי ג' עמוד א'. המזבח מקדש את הראוי לו, כלומר, אם העלו על המזבח דבר פסול, שהיה ראוי למזבח קודם שנפסל, קיצו המזבח ושוב אין מורידים אותו מעליו. ונחלקו התנאים בגדר ראוי לו. אומר רש"י, מתחילה סתם רבי במשנה שהמזבח מקדש את הראוי לו, ולאחר מכן הוא מפרש מהו הדבר הראוי לו לדברי רבי יהושע, ומהו הדבר הראוי לו לדברי רבן גמליאל. אומרת המשנה, רבי יהושע אומר, ראוי היינו כל דבר שראוי לאישים להיות מוקטר על האש במזבח. אם עלה על המזבח, לא ירד. להוציא דם ונסחים שאינם ראויים לעלות על האש, כמפורש לקמן במשנה. אומרת המשנה שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', היא העולה על מוקדה. מוקדה היינו אש שעל גבי המזבח, ומעתה יש ללמוד מה עולה שהיא ראויה לאישים להקטרה על האש שעל המזבח, אם עלתה כשהיא פסולה על גבי המזבח לא תירד. שרי נאמר באי העולה על מוקדה, ויש לדרוש את דברי המקרא כך. דבר שהוא ראוי למוקד האש ועלה על גבי המזבח בהווייתו יהא, ולא ירד, שכן המילה היא משמעותה בהווייתה תהא. אף כל דבר שהוא ראוי לאישים, אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר, ראוי היינו כל דבר הראוי למזבח, להיות עולה על גבי המזבח, אף שאינו ראוי להיות נקטר על אש המזבח. אם עלה לא ירד, שנאמר היא העולה על מוקדה על המזבח. מאחר שהוסיף הכתוב את המילים על המזבח, יש ללמוד, מה עולה שראויה לעלות על גבי המזבח, אם עלתה לאחר שנפסלה לא תירד? אף כל דבר שהוא ראוי למזבח, אם עלתה, לא תירד. עכשיו מבארת המשנה את החילוק שיש בדין בין רבן גמליאל לרבי יהושע. אומרת המשנה, אין חילוק בדין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע, אלא לגבי אדם והנסחים שנפסלו ועלו על גבי המזבח. שרבן גמליאל אומר שמאחר ועלו לא ירדו, כיוון שהיו ראויים מתחילה לעלות על גבי המזבח. רבי יהושע אומר, אף על פי שעלו ירדו, לפי שלא היו ראויים להקטירם על האש שבמזבח, שאדם אינו נשרף, אלא נזרק, וכן הנסחים אינם נשרפים אלא יורדים לשיטין. כותבים התוספות לקמן בדף פז עמוד ב' בדיבור המתחיל כלי, שמחלוקתם של רבן גמליאל ורבי יהושע בדם פסול שעלה למזבח אם ירד או לא, היינו באופן שעלה למזבח כלי שרת שיש בתוכו דם פסול, שלדברי רבן גמליאל מותר לזורקו על גבי המזבח, ולדברי רבי יהושע צריך להורידו ואין לזורקו. אבל אם כבר זרק את הדם על גבי המזבח, בזה גם רבי יהושע מודה שאין צריך לקנחו משם. אומר רש"י, נמצא שלדברי רבי יהושע יש ללמוד מדברי המשנה, המזבח מקדש את הראוי לו, למעט דם ונסחים שאינם ראויים לאישים. אבל לדברי רבן גמליאל אין כוונת המשנה למעט, אלא דבר שלא היה ראוי מעולם למזבח, לפי שלא הוברר לחלק גבוה, והיינו, קומץ מן המנחה שלא נתקדש בכלי. מביאה המשנה שיטה שלישית בעניין הזה. רבי שמעון אומר, בין אם הזבח כשר ונסחים הבאים עמו פסולין, כגון שיצאו חוץ למקומם או שנטמעו, ובין אם הנסחים כשרים מחמת עצמם ואילו הזבח שבא עמו פסול, ובאופן כזה נפסלו גם הנסחים, כי הועיל ואינם באים אלא משום הזבח הרי הם נפסלים עמו, ואי אפשר לנסחם בפני עצמם, ואפילו אם זה וזה בין הזבח ובין הנסחים שעמו פסולין, בכל אופן הדינו, שאם עלו על גבי המזבח אז הזבח לא ירד משם, מאחר והמזבח קיצו, ואילו הנסחים ירדו. לפי שסובר רבי שמעון שאין המזבח מקדש פסולים אלא כשבאים מחמת עצמם ולא מחמת דבר אחר. ולפיכך נסחים הבאים מחמת הזבח ירדו. אבל אם באו הנסחים בפני עצמם ולא מחמת הזבח, לא ירדו. נמצא שבנסחים הבאים מחמת הזבח סובר רבי שמעון כדברי רבי יהושע, שאין הם בכלל ראויים למזבח. ואילו בנסחים הבאים בפני עצמם סובר רבי שמעון כרבן גמליאל, שאם עלו, לא ירדו. אבל רבי שמעון לא דורש את התיבות מוקדב על המזבח כרבן גמליאל ורבי יהושע, אלא הוא לומד זאת ממקום אחר, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף פי ג' עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק התשיעי של מסכת זבחים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת את כוונת המשנה שאמרה המזבח מקדש את הראוי לו. מדייקת הגמרא דבר הראוי לו למזבח אין, המזבח מקדשו, אבל דבר שאין ראוי לו, לא, אין המזבח מקדשו. מבררת הגמרא למהות המים, מה כוונת המשנה למעט בזה? כלומר, איזה דבר אינו ראוי למזבח לדברי הכל? כך מפרש רש"י, ורצונו לומר שאומנם לדברי רבי יהושע הסובר שכל הראוי לאישים, אם עלה לא ירד, דם ונסחים אינם בכלל ראוי לפי שאינם ראויים לאישים. אבל לדברי רבן גמליאל הסובר שכל הראוי למזבח אם עלה לא ירד ואף דם ונסחים ראויים הם למזבח, יש לברר איזה דבר אינו ראוי למזבח, גם לדעת רבן גמליאל. בערת הגמרא אמר רב פאפה למהות עדין זה בא למעט כמצין. כמצים הניטלים מן המנחה שלא קיצו אותם בכלי שרת לאחר שנקמצו, וממילא לא נתבררו לחלק גבוה. אף שהמנחה כולה נתקדשה מתחילה בכלי שרת, שאם לא כן הרי חולין גמורים ופשוט הדבר שתרד מעל המזבח, מכל מקום לא נתברר בכך, הקומץ זה חלק גבוה, שהרי אין המנחה כולה קריבה להשם אלא הקומץ לבדו, ושערי המנחה ניתנים לכהנים לאכילה. ועל ידי קמיצת הכהן לא הוברר לגבוה הקומץ כל זמן שלא נתקדש בכלי שרת. ואין הם ראויים למזבח, אם נפסלו ועלו על המזבח, ירדו. בדברי רב פאפה הללו אינם כשיטת רבי שמעון במסכת מנחות בדחביו עמוד א' הסובר, שאף אם לא נתקדש הקומץ בכלי שרת המנחה כשרה, אלא דבריו של רב פאפה כשיטת חכמים הסוברים שחייבים לקדש את הקומץ בכלי שרת. ולשיטת רבי שמעון פשוט הדבר שהיא מעלה על המזבח קמצים פסולים שלא נתקדשו בכלי שרת, כי תשם המזבח כראויים הם למזבח. ולפיכך לדעת רבי שמעון צריך לומר שהמשנה באומרה המזבח מקדש את הראוי לו, באה למעט לבונה פסולה שעלתה למזבח קודם קמיצת הסולת שתרד, כי אינה ראויה למזבח, הועיל והקמיצה היא המתירה את הלבונה. וכל זמן שלא נקמצה המנחה, אינה לבונה ראויה להקטרה על גבי המזבח. כך התוספות בדיבור המתחיל למהות הקמצים. אילו השיטה המקובצת מפרש באופן אחר, שלדברי רבי שמעון צריך לומר שהמשנה באומרה המזבח מקדש את הראוי לו, באה למעט את הדברים שהוזכרו במשנה להלן שאם עלו ירדו, כגון בשר קודשים שאינו ראוי להקטרה. ואף שנשנו להלן במפורש, מכל מקום רמז עליהם מתנה מתחילה. ולפי זה צריך לומר שהשאלה למהות המים זה לא מדברי הגמרא, כי הרי פשוט לגמרא שהכוונה למעט את הדברים המבוארים במשניות להלן, אלא זה מדברי רב פאפה בעצמו שרצה להשמיע חידוש נוסף, כמו שמצינו בכמה מקומות שהמורה נוקט בתחילה דבריו בלשון שאלה כדי להשמיע על כך את תירוצו. מקשה הגמרא על דברי רב פאפה, מתקיף לה רבינה, הקשה על כך רבינה, מה ישנה מדי אולה, מדוע שונה קומץ זה שלא נתקדש בכלי מדינו של אולה? דאמר אולה, במסכת מעילה דף ז עמוד ב' וכן לקמן דף פה עמוד א', אמורי קודשים קלין, אמורים של בהמה שהיא קודשים קלים, דהיינו אפילו בקודשים קלים שאין בהם מעילה קודם זריקת אדם, וכל שכן בקודשי קודשים שיש בהם מעילה קודם זריקת אדם, שהעלן על המזבח לפני זריקת דמן, קודם שזרק אדם הבהמה על המזבח, אף שעשה בכך שלא כדין, שהרי הזריקה מטרת לעלות האימורים על המזבח מכל מקום, לא ירדו מן המזבח לפי שנעשו לחמו של מזבח, כלומר, שקיצם המזבח להקטירם עליו. והדין הזה של לולה הוא לדעת הכל, וגם רבי יהודה הסובר במשנה לקמן בדף דף עמוד א', שאם נשפח אדם ועלו האימורים על גבי המזבח ירדו, הוא מודה שאם העלה את האימורים קודם זריקת אדם לא ירדו, כיוון שאדם קיים ויכול הוא עדיין לזורקו. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל למהות הקמצים. יש ללמוד מדברי אולה, שגם דבר שאינו ראוי למזבח, המזבח מקדשו, שהרי אמורים, אילו, לא נתבררו לגבוה, שהרי קודם זריקת אדם, אין בהם מעילה. ומכל מקום, אם עלו על המזבח לא ירדו, ואם כן, אף לגבי קמצים שלא קיצו בכלי, יש לומר כן, שאף שלא נתברר הקומץ לגבוה, מכל מקום אם עלה על המזבח לא ירד. מתרץ את הגמרא, אין לדמות קמצים שלא קיצו בכלי לאימורי קודשים קלים שאלם לפני זריקת אדם. משום דהנך, אימורי קודשים קלים לפני זריקת אדם, לא מחסרו מעשה בגופיו, אינם חסרים מעשה בגופם לעשותם ראויים מהמזבח, אלא על ידי זריקת אדם הם מתבררים לחלק גבוה. ולפיכך, אף קודם הזריקה מקדשם המזבח לעניין זה שאם עלו לא ירדו, אבל להני, קמצים שלא קידשו בכלי, מחסרו מעשה בגופיו, חסרים ממעשה בגופם כדי שיהיו ראויים למזבח, שצריך לקדשם בכלי שרת, ולפיכך קודם שנעשה בהם מעשה זה, אינם ראויים למזבח, ואם עלו, ירדו. ובביור החילוק בין דבר שחסר בו מעשה בגופו שאם עלה ירד לבין דבר שאין חסר מעשה בגופו שמקדשו המזבח, כתבו בשם הגריז הלוי שדבר המחוסר מעשה בגופו אז עצם המעשה הוא המכשירו להיות עומד לגבוה, וכל זמן שלא נעשה בו מעשה זה, עדיין אינו מבורר לגבוה, ולפיכך אם עלה למזבח, ירד. אבל דבר שאין חסר בו מעשה בגופו, אלא בדבר אחר, אז גם קודם מעשה זה הוא עומד לגבוה. אלא שיש תנאי לעשות בו את אותו מעשה. אבל אם עלה למזבח קודם לכן, לא ירד. ולפיכך קמצים שלא קיצו בכלי, נידונים כאינם עומדים כלל להקרבה. לפי שחסרים הם מעשה בגופה, אבל כן אם עלו למזבח, אינו מקדשם. לעומת זאת, אם מורי קודשים קלים קודם זריקת אדם, כבר מיוחדים הם להקרבה. אלא שצריך מעשה של זריקת אדם להתירם להקרבה, ולפיכך אם עלו למזבח קודם זריקה, לא ירדו. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד, שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', היא העולה על מוקדה. מה העולה שראויה לאישים אם עלתה לא תרד? אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירד. מבררת הגמרא מדוע רבן גמליאל אינו סובר כרבי יהושע. שואלת הגמרא ורבן גמליאל נמי ורבן גמליאל מדוע אינו מודה לדברי רבי יהושע שכל הראוי לאישים אם עלה לא ירד. הכתיב, הרי נאמר במקרא עולה על מוקדה. ויש ללמוד מכך שרק דבר הראוי לאישים המזבח מקדשו. משיבה הגמרא, הוא, המקרא הזה, עולה על מוקדה, אינו בא ללמד על פסולים שעלו על המזבח שהם ראויים הם לאישים לא ירדו, אלא להדורי פוקעינו דעתה. מקרא זה בא ללמד על קשרים שהיו על המזבח ופקעו, קפצו ממנו, שאז יש להשיבם על גבי המזבח. פוקעים הכוונה, קופצים מתוך האור ונופלים. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב, כפי שרואים תמיד במדורות האש, שכל דבר שיש בו לחלוחית בתוך גופו, שהוא אף מחמת האש בעת שמתעוררת אותה הלחות לצאת. וכך היא משמעות הכתוב על מוקדה, שיש לה שיבם על המוקד, שהיו עליו כבר. שואלת הגמרא ואידך רבי יהושע הסובר שמקרא זה מלמד על אילו שהיו ראויים לאישים ונפסלו אם עלו לא ירדו, ההדורי פוקעין מנעלי. מנעין הוא יודע את הדין הזה שקשרים שהיו על המזבח ופקעו, שיש לה שיבם על גבי המזבח. משיבה הגמרא נפקלי, רבי יהושע לומד את הדין הזה מן המקרא, והעירים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח. ויש ללמוד ממקרא זה שכל שאכלתו האש ופקע מעל המזבח, יש להשיבו ולהעלותו על גבי המזבח. וביור הלימוד מן המקרא הזה הוא, לפי שהוא מיותר לדרשה, שרי פשוט הדבר שהדשן נעשה לידי אכילת האש על גבי המזבח. לפיכך יש לדורשו לעניין השבת פוקעים. וכך הוא ביור הפסוק, אשר תאכל האש, אילו שהיו על גבי האש ופקעו את העולה על המזבח, חזור ואעלם על גבי המזבח. כך מפרש הרשש בדברי רשי. שווה הגמרא ושואלת ואידך רבן גמליאל לומד דין השבת פוקעים מן המקרא עולה על מוקדה, מה ידרוש מן המקרא אשר תאכל האש? משיבה הגמרא, הוא מקרא זה אשר תאכל האש מבא אלי נצרח לרבן גמליאל לדין אחר ללמד שרק עיקולי עולה אתה מחזיר, איברי עולה שנתקלו ופקעו מעל המזבח יש להשיבם עליו, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת, אבל אין להשיב קטורת שנתעקלה ופקעה מעל המזבח הפנימי. דתני, כך שנה רבי חנינה בר מניומי ברבי אליעזר בן יעקב, נאמר אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ויש ללמוד מן המקרא הזה שרק עיקולי עולה שפקעו מעל המזבח אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת. שווה הגמרא ושואלת ואידך רבי יהושע, מניין לו ללמוד מן המקרא אשר תאכל האש דין השבת פוקעים על המזבח, והרי מקרא זה נצרך כדי ללמד שאין מחזירים עיקולי קטורת. משיבה הגמרא, לאו ממילא שמע מן הדעיקולי עולה מהדרינן, וכי אין אתה שומע ממקרא זה ממילא אף את הדין שיש להשיב איברי עולה שפקעו מעל גבי המזבח? ונמצא שיש ללמוד מפסוק זה שני דינים, האחד שצריך להשיב עיקולי עולה שפקעו מעל המזבח, והשני שאין להשיב עיקולי קטורת. אבל דעת רבן גמליאל היא שאי אפשר ללמוד את שני העניינים ממקרא אחד, ולפיכך הוא לומד ממקרא זה רק לעניין שאין מחזירים על המזבח עיקולי קטורת. ואילו את הדין שמחזירים עיקולי עולה, הוא לומד מן המקרא עולה על מוקדה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ההוא שמאחר ורבן גמליאל סובר שאי אפשר ללמוד שני דינים אלו ממקרא אחד, לפיכך גם אינו לומד דין השבת פוקעים על המזבח מן המקרא ועשית עולותיך הבשר והאדם. למרות שמהפסוק הזה דורשת הגמרא לקמן בדף פי וו עמוד א' עיקולי עולה אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי גדים ועצמות, כיוון שמקרא זה נצרך לשיטתו ללמד שאין מחזירים עיקולי גדים ועצמות, ואי אפשר ללמוד ממנו שמחזירים עיקולי עולה. עוד כותבים התוספות שבין לרבן גמליאל ובין לרבי יהושע יש צורך בשני המקראות. האחד אשר תאכל האש ללמד שאין מחזירים עיקולי קטורת, והשני ועשית עולותיך הבשר והאדם ללמד שאין מחזירים עיקולי גידים ועצמות ואי אפשר ללמוד את דינם זה מזה. לפי שהמקרא אשר תאכל האש על המזבח אינו ממעט אלא את הקטורת שאינה קריבה על המזבח החיצון, אבל לא גידים ועצמות הקריבים שם, ואילו המקרא ועשית עולותיך הבשר והאדם אינו ממעט אלא גידים ועצמות שאינם בדין הקטרה כבשר ודם. אבל אינו ממעט קטורת שיש בדין הקרבה כבשר ודם. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן גמליאל אומר כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד, שנאמר היא העולה על מוקדה על המזבח, מה עולה שראויה למזבח אם עלתה לא תירד? אף כל דבר שהוא ראוי למזבח אם עלתה לא תירד. בררת הגמרא מדוע רבי יהושע אינו סובר כרבן גמליאל. שואלת הגמרא ורבי יהושע נמי ורבי יהושע מדוע אינו מודה לדברי רבן גמליאל שכל הראוי למזבח אם עלה לא ירד? הכתיב הרי נאמר בכתוב על המזבח. משיבה הגמרא הוא המקרא הזה על המזבח? מבאי אלי נצרח לו לרבי יהושע וכך הוא מפרשו. מהי כאמר רחמנה? מהי כוונת הכתוב על מוקדה על המזבח? שכל דבר הראוי למוקדה לאישים מקדש המזבח. כלומר, שלכך כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד משום שקידשו המזבח. ומשמיענו הכתוב בזה. שלא נאמר שקידוש המזבח דומה לקידוש כלי שרת שאינו מקדש אלא לאחר שנעשה בו כל הראוי לעשות בו. שהרי משום כך אין התנור מקדש את הלחם אלא לאחר שקרמו פניו ולא מיד בכניסתו לתנור של כלי שרת. וכדי שיתקיים הדין אם עלו לא ירדו צריך שתשלוט בו האש מעט לפי שלא האש היא המקדשת אלא המזבח. ולפיכך גם קודם שליטת האור לא ירד. ובזרע יצחק כתב שכוונת הכתוב להשמיענו שהקדושה תלויה במזבח ולא בקורבן, ולפיכך כל העולה על המזבח מתקדש ולא רק קורבן עולה. ומכאן גם מובן לרבות שאר קורבנות שהם עלו לא ירדו ולא דווקא קורבן עולה שנזכר בכתוב. שואלת הגמרא ואידך רבן גמליאל הסובר שכל הראוי למזבח אם עלה לא ירד, מדוע אינו מפרש כרבי יהושע שרק הראוי לאישי מקדשו המזבח? משיבה הגמרא אכן מודה רבן גמליאל שממקרא זה אין להוכיח כשיטתו שכל הראוי למזבח מתקדש, לפי שניתן לפרשו כדברי רבי יהושע שרק הראוי לאישי מתקדש. אבל מזבח אחרי נכתיב, ישנו מקרא אחר שנאמר בו שהמזבח מקדש, כל הנוגע במזבח יקדש, ובמקרא זה לא הוזכר אישים, ולפיכך יש ללמוד משם שכל הראוי למזבח גם אם אינו ראוי לאישים אם עלה לא ירד. ולכאורה יש לתמוע, מאחר ורבן גמליאל לומד ממקרא זה את הדין שהמזבח מקדש את הראוי לו אף אם אינו ראוי לאישים, אם כן מדוע הוא צריך ללמוד דין זה במשנה מן המקרא על המזבח? מתרץ הקודשי דוד שאילו לא היה נאמר אלא המקרא כל הנוגע במזבח יקדש, סבורים היינו לומר שהמזבח מקדש אף את אילו שאינם ראויים לו, ולפיכך הוא צריך הכתוב לומר היא העולה על מוקדה על המזבח, שממקרא זה יש ללמוד שכשם שעולה ראויה לעלות על המזבח, כך המזבח מקדש רק את הראוי לו. שואלת הגמרא ואידך רבי יהושע הסובר שרק הראוי לאישים לא ירד, מדוע אינו לומד ממקרא זה שאף דבר הראוי למזבח ולא לאישים אם עלה לא ירד? משיבה הגמרא רבי יהושע סובר שיש צורך בשני מקראות כדי ללמד שכל הראוי לאישים אם עלה לא ירד. אחד, מקרא אחד צריך לאיך דהייתה לשעת כושר, ללמד על הקורבנות שהוכשרו מתחילה להקטרה ורק לאחר מכן נפסלו, כגון שנשחטו כהלכה ולאחר מכן לנו או נטמעו או יצאו, שאם עלו על המזבח לא ירדו. ואחד, המקרא השני נצרח לאיך דלא הייתה לשעת כושר, ללמד שאף במקום שלא הוכשר הקורבן להקטרה אלא נפסל כבר בשעת השחיטה, וכגון שחשב בשחיטתו מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, גם בזה נאמר הדין שהמזבח מקדש את הראוי לו, שאם עלו על המזבח לא ירדו. שווה הגמרא ושואלת ואידך רבן גמליאל מדוע אינו סובר כרבי יהושע שצריך שני מקראות לעניין הזה? משיבה הגמרא כיוון דפסולינינו ורבינו רחמנה, מאחר שקורבנות אלו פסולים הם ואף על פי כן ריבטה אותם התורה לעניין זה שאם עלו לא ירדו, ומעטה אין לחלק בדינם אלא לא שנה הייתה לו שעת כושר, לא שנה לא הייתה לו שעת כושר, בין אם הוכשרו מתחילה להקרבה ובין אם נפסלו כבר בשעת השחיטה, נאמר בהם הדין הזה שהמזבח מקדשם ואין צריך שני מקראות ללמד על כך. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי שמעון אומר הזבח כשר ונסחים פסולין. הנסחים כשרים והזבח פסול, אפילו זה וזה פסולין, הזבח לא ירד והנסחים ירדו. הביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמו של רבי שמעון הסובר שנסחים הבאים מחמת הזבח אם נפסלו ועלו על המזבח ירדו, ואילו נסחים הבאים מחמת עצמם לא ירדו. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא רבי שמעון אומר נאמר בכתוב עולה ללמדך שאם נפסלה העולה ולאחר מכן עלתה על המזבח נתקדשה, ומעתה יש ללמוד את דינם של כל העולים על המזבח מדין העולה. מה עולה באה בגלל עצמה? כשם שעולה באה מחמת עצמה ואם עלתה לא תירד, אף כל הבאים בגלל עצמן אם עלו לא ירדו, יצאו נסחים הבאים בגלל הזבח שאפילו אם עלו ירדו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים לגבי דין פסולים שעלו על גבי המזבח. תניא אומרת הגמרא נאמר בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק למד זין, כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני יכול הייתי לומר שבין דבר שהוא ראוי למזבח ובין דבר שאינו ראוי למזבח, כגון דבר שלא היה פסולו בקודש, כגון הרובע והנרבע ומוקצה ונאבד והטריפה וכיוצא בהן, אם עלה לא ירד, תלמוד לומר לך, חוצרך הכתוב לומר בפסוק שלאחריו, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים, בני שנה שניים ליום תמיד. מאחר שנקת הכתוב כבשים, יש לדמות את כל העולים על המזבח לכבשים. מה כבשים שראוין אין למזבח אם עלו לא ירדו? אף כל דבר שראוי למזבח לא ירד. כלומר, דבר שנראה לו כבר ונפסל משבא לעזרה, כגון הלן והיוצא והתמה ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו וכיוצא בהן. רבי עקיבא אומר, מהמילה עולה נזכרת שם. יש ללמוד לשער עולין, מה עולה שראויה היא למזבח אם עלתה לא תירד? אף כל הראויה למזבח לא תרד. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומחילוק יש בדין בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא? מבארת הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, עולת העוף פסולה שעלתה על גבי המזבח היא כבעיניי. בזה יש חילוק בדינה בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא. מר רבי עקיבא, מה איתי לה? לומד את הדין שהמזבח מקדש את הראוי לו מן המילה עולה, ולפיכך הוא סובר שאף עולת העוף בכלל הדין הזה, שאם נפסלה ועלתה על המזבח לא תירד. ומר, ואילו רבי יוסי הגלילי, מה איתי לה? לומד את הדין שהמזבח מקדש מהמילה כבשים, ולפיכך הוא סובר שלא נאמר דין זה אלא בבהמה, אבל עולת העוף שנפסלה ועלתה על המזבח תרד. שווה הגמרא ומבררת, ולמן דמייתי לה, לשיטת רבי יוסי הגלילי, הלומד את הדין שהמזבח מקדש מן המילה כבשים, הכתיב הרי נאמר במקרא עולה, ואם כן יש לרבות גם עולת העוף. משיבה הגמרא, אי כתיב, אילו היה נאמר רק כבשים ולא כתיב ולא היה נאמר עולה, אב היה מינה הייתי אומר שאפילו אם עלו כבשים בעלי מומים על המזבח מחיים כשהם חיים, כתשם המזבח, ולא ירדו. והיינו, מדובר בבהמה שהיא בעלת מום בדוקין שבעין. כי שיטת רבי עקיבא במשנה לקמן בדף דף, שאם עלתה על המזבח לא תירד, לפי שמום כזה, כאשר בעופות, אפילו לכתחילה. כך דברי התוספות בדיבור המתחיל, אב האמינה. לפיכך כתב רחמנה, כתבה התורה עולה, כדי ללמד שרק דבר הראוי לעלות על המזבח, מתקדש בעלייתו. אבל אין ללמוד מכך שכוונת הכתוב לרבות אף עולת העוף. שווה הגמרא ושואלת, ולמן דמייתי לה לשיטת רבי עקיבא הלומד את הדין שהמזבח מקדש מן המילה עולה, הכתיב הרי נאמר במקרא כבשים, ומשמע מכך שדווקא בהמה עולה למזבח מתקדשת ולא עולת העוף? משיבה הגמרא, אי כתיב, לא היה נאמר רק עולה ולא כתיב ולא היה נאמר כבשים? אב ימינה הייתי אומר שכל העולה על המזבח מתקדש, ואפילו מנחה פסולה שעלתה על המזבח נתקדשה, ולא תירד, כי מנחה היא בכלל עולה. לפיכך כתב רחמנה, כבשים, ללמד שרק בעלי חיים המזבח מקדש ולא מנחה. אבל אין כוונת הכתוב למעט עופות. עכשיו מבארת הגמרא את החילוק בין שיטת התנאים בברייתא לשיטת התנאים במשנה. מבארת הגמרא, מה איכא, איזה חילוק בדין יש בין הניתנאי, בין אילו התנאים, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, שנשנו בברייתא להניתנאי, דמתניתין, לאילו התנאים שנשנו במשנה, רבן גמליאל ורבי יהושע. מבארת הגמרא, אמר רב פאפא, כמצים שנקמצו מן המנחה שקדשו בכלי, קדשו בכלי שרתי כבעיניו. יש חילוק בדינם בין התנאים שבמשנה לתנאים שבברייתא. כלומר, באופן שנקמצה מנחה כהלכתה וכבר הוקדש הקומץ בכלי שרת, ולאחר מכן נעירה פסול בקומץ הזה, ועלה על גבי המזבח, נחלקו התנאים, האם המזבח מקדשו שלא ירד או לא. לתנאי דידן, לתנאים שבמשנתנו רבן גמליאל ורבי יהושע, לא ירדו הקמצים מעל המזבח, לפי שראויים הם, בין למזבח בין לאישים. אבל לתנאי דמתניתא, לשיטת התנאים שבברייתא, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, ירדו מעל גבי המזבח, לפי שאינם בכלל כבשים או עולה. עכשיו ריש לקיש מפרש כמה חילוקי דינים לפי שיטות התנאים שבמשנה ובברייתא. אמר ריש לקיש, כך על פי גרסת הגיליון, מנחה הקריבה כליל על גבי המזבח הבאה בפני עצמה מחמת עצמה ולא משום זבח, כגון אדם המתנדב מנחת נסחים בלא שמביא זבח, ורשאי אדם לעשות כן כמבואר בדברי רבא לקמן בדף דף עמוד א', והרה פסול במנחה הזו ולאחר מכן עלתה על גבי המזבח. לדברי כולן, לשיטת רוב התנאים, רבן גמליאל, רבי יהושע ורבי שמעון, לא תירד מעל גבי המזבח. לשיטת רבי יהושע, משום שראויה לאישים, לשיטת רבן גמליאל, משום שראויה למזבח, ולשיטת רבי שמעון, משום שהיא באה בפני עצמה ולא מחמת דבר אחר. אבל לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תירד מעל המזבח, לפי שהם סוברים שאין המזבח מקדש אלא בהמה או עוף שהם מן הראוי לקורבן עולה ולא מנחה. מנחה באה עם הזבח, בגלל הזבח קרויה מנחת נסחים שנפסלה ועלתה על גבי המזבח. אז לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע, לא תירד, מאחר שראויה למזבח ולאישים. ולדברי כולן, לדברי רוב התנאים שהם רבי שמעון, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תירד מעל המזבח. לרבי שמעון, משום שאין היא באה מחמת עצמה, לרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, משום שאין היא מן עולה. נסחים, יינות הבאים בפני עצמה מחמת עצמה ולא מחמת הקורבן, כגון אדם המתנדב להביא נסחים למזבח, כמבואר במסכת מנחות דף קופדל את עמוד ב' שיכול אדם להתנדב יין בלבד. לדברי כולן, רוב התנאים שהם רבי יהושע, רבי יוסי הגליל ורבי עקיבא ירדו מעל המזבח. לרבי יהושע משום שאין הם ראויים לעלות על אישי המזבח כי הם נשפחים לספלים, ולרבי יוסי הגליל ורבי עקיבא משום שאין הם מין עולה. ולדברי רבן גמליאל ורבי שמעון לא ירדו, לרבן גמליאל משום שהם ראויים למזבח, ולרבי שמעון משום שהם באים מחמת עצמם. נסחים הבאים עם הזבח, מחמת הזבח שמביאים עם קורבן, לדברי כולם, לשיטת כל התנאים, ירדו מעל גבי המזבח. לרבי יהושע משום שהם ראויים לאישים, לרבי שמעון משום שאין הם באים מחמת עצמם, ולרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא משום שאין הם מין עולה. ולדברי רבן גמליאל לחודי, לשיטת רבן גמליאל לבדו, לא ירדו לפי שהם ראויים למזבח. שואלת הגמרא פשיטה, דינים אלו פשוטים הם, שהרי יודעים אנו שלדברי רבי יהושע המזבח מקדש את הראוי לאישים. לדברי רבן גמליאל מקדש את הראוי למזבח, ולדברי רבי שמעון מקדש כל דבר הבא מחמת עצמו. ולשיטת התנאים הנזכרים בברייתא, אין המזבח מקדש מנחה, אז מדוע הוא צריך ריש לקיש להשמיענו זאת? משיבה הגמרא, דין מנחה הבא בפני עצמה, איצטריך אלי. הוא צריך ריש לקיש להשמיענו. שרשאי אדם להביא מנחה כליל בפני עצמה, אף כשאינו מביא משום זבח. וכדרבה כדברי רבה, דאמר רבה, מתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום. יכול אדם להתנדב בכל יום מנחת נסחים שכולה כליל, גם אם לא הביא זבח, ואף שלא מצינו בתורה מנחה שכולה כליל להשם אל הזו הבא מחמת הזבח. ואילו שאר המנחות שבתורה קומץ מהם הכהן מלא קומצו ומקטיר על המזבח ושיערי המנחה נאכלים לכהנים. מכל מקום, אם פרש אדם שרצונו להתנדב מנחה כזו בפני עצמה, רשאי. שווה הגמרא ושואלן ונשמיענן כדרבה, היה לו לריש לקיש להשמיענו במפורש את הדין שאמר רבה שמתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום. ומדוע הוא צריך לאומרו באופן כזה? מחמת הקושייה הזו מפרשת הגמרא את החידוש בדברי ריש לקיש באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, דין נסחים הבאים עם הזבח, איצטריך אלי. וצריך ריש לקיש להשמיענו חידוש בנסחים הבאים עם הזבח לשיטת רבי שמעון. וכגון דקמקרב לו למחר וליום אחרה. ובאופן שהביא את זבחו היום ואת הנסחים למחרת או ביום אחר. כפי שנתבאר שיכול אדם להביא את קורבנו היום ואת הנסחים למחרת. סל כדאי תחה מן הסבורים היינו לומר הועיל ואמר מר מאחר ונתבהר לאל בדף ח' עמוד א'. ממה שנכתב בתורה אצל קורבנות חג הסוכות כמה פעמים, מנחתם ונזקיהם, אז אנחנו דורשים שמנחתם ונזקיהם בלילה, מנחתם ונזקיהם למחר. דהיינו, אדם שיקריב קורבן ביום רשאי להביא את נסחי הקורבן בלילה, או אף ביום המחרת, וכן עד 10 ימים וכן לעולם. והיינו באופן שלא נזדמנו לנסחים מקודם לכן. ממילא היה מקום לומר שנסחים אלו שלא באו עם הזבח אלא באו ביום אחר. כן, נסחים הבאים בפני עצמם דמו, דינם כאדם המתנדב נסחים בפני עצמם בלא זבח, ומודי רבי שמעון ויודע רבי שמעון שאם נפסלו ועלו על המזבח, לא ירדו. ומה ששנינו במשנתנו שרבי שמעון אומר הנסחים ירדו, היינו באופן שקיצם בכלי שרת בשעת הקרבת הזבח שאז אסור להשוטה מאחר שנפסלים בלינה, וממילא פשוט הדבר שאין לדונם כנסחים הבאים בפני עצמם אלא כבאים מחמת הזבח. כמה שמלן משמיע לנו ריש לקיש שאין הדבר כן, אלא כל נסחים הבאים מחמת הזבח, לדעת רבי שמעון אין המזבח מקדשם, ואפילו מביאם לאחר כמה ימים מזמן הבאת הזבח, אין המזבח מקדשם. אומר הקרן אורה שאין כוונת הגמרא לומר שהחידוש הוא דווקא בעניין נסחים הבאים עם הזבח. אלא אף לגבי מנחה הבאה עם הזבח, שגם באופן שמביאה לאחר כמה ימים אינה נידונת כמנחה הבאה מחמת עצמה, אלא כבאה מחמת הזבח. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף דף, דף פי דלת. המשנה הזו מפרטת איזו פסולים המזבח מקדש ואיזה פסולים אין המזבח מקדש. אומרת המשנה, אלו הם הפסולים שאם עלו על המזבח לא ירדו. אלן, קורבן שלן בלילה מחוץ למזבח, בין דם ובין אימורים. והיוצא שיצא מחוץ לעזרה, הכוונה שיצא הבשר, אבל לגבי אם יצא הדם נחלקו רב יהודה ורבי שמעון במשנתנו. לדעת רב יהודה אם עלו ירדו. והתמה שנטמע הקורבן, ואפילו אם היה קורבן יחיד שאין הציץ מרצה על תומתו, אם עלה, לא ירד. וכן קורבן שנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כלומר נשחט על מנת לזרוק דמו או להקטיר אימוריו או לאכול בשרו חוץ לזמנו או חוץ למקומו, וכן באופן שקיבלו את הדם אנשים הפסולים לעבודה וזרקו את דמו על המזבח, בכל האופנים הללו המזבח מקדש, ואם עלו, לא ירדו. עכשיו מפרטת המשנה כמה פסולים שנחלקו בהם תנאים עם המזבח מקדשם. רבי יהודה אומר, קורבן שנשחט בלילה, אפילו אם אחר כך נזרק אדם, שאם לא כן, היינו נשפח אדם, וכן בהמה שנשפח דמה על הקרקע, אפילו אם נתקבל קודם בכלי שרת ולאחר מכן נשפח, וכן הבהמה שיצא דמה מחוץ לכלאים, מחוץ לעזרה, ולאחר מכן שב והכניסו וזרקו על המזבח באיסור. מכל מקום אם עלו האימורים על המזבח ירדו, וכמו כן לגבי אדם עצמו אם העלהו על המזבח ועדיין לא זרקו, ירד ולא יזרקנו. בכל האופנים הללו הדין הוא שאפילו אם עלתה על המזבח, תרד. ולא חולק רבי יהודה אלא בשלושה אופנים אלו, ומודה בשאר הדינים הנזכרים במשנה. וטעמו יבואר לכמן בדף פי ד' עמוד ב'. רבי שמעון אומר גם באופנים אלו אם עלתה על המזבח לא תירד, לפי שרבי שמעון אומר שכל קורבן שפסולו בקודש, שנפסל במקום המקודש, דהיינו לאחר שנכנס לעזרה, הקודש מקבלו, המזבח מקדשו. וכל קורבן שלא היה פסולו בקודש, אלא נפסל קודם שנכנס לעזרה, אין הקודש מקבלו, אין המזבח מקדשו. מפרט את המשנה באילו פסולים, מודים הכל שאין המזבח מקדשם. ואילו הם הבהמות הפסולות שלא היה פסולן בקודש, דהיינו שנפסלו קודם שבאו לעזרה, ולפיכך לדעת הכל אין המזבח מקדשם. הרובע, שור שרבה אישה, והנרבע, בהמה שנרבעה לאיש, וזה באופן שהיה זה על פי עד אחד, שהבהמה מותרת לאדיוט ואסורה לגבוה, והמוקצה שיחדו עבור קורבן לעבודה זרה, והנעבד שהשתחווה לו אדם, והאתנן שניתן לזונה בתורת תשלום, והמחיר שהחליפו אותו עבור כלב, והכיליים שנולד משני מינים שונים של הבהמות, כגון תאי שבעל הרחל, והטריפה שיש בו אחד משמונה עשרה טריפות, והיוצא דופן שלא נולד דרך הרחם אלא קרעו והוציאו דרך הדופן, ובעלי מומין, כל אלו אין פסולן בקודש, ולפיכך הכל מודים בהם שאף אם עלו ירדו. וכותבים התוספות לכמן בדף דף עמוד ב' דיבור המתחיל ומוציא, שכל אלו שנמנו כאן במשנה שאם עלו ירדו, מדובר באופן שהוקדשו תחילה ואחר כך נפסלו, שאם נפסלו תחילה ואחר כך הוקדשו, אין בכך חידוש שירדו מעל המזבח. אומרת המשנה, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים שהם עלו על המזבח לא ירדו. ולכמן בדף פה עמוד ב' מבואר בגמרא שלא הכשיר רבי עקיבא אלא בדוקין שבעין, קרום דק המכסה את העין שהוא קשר בעופות לכתחילה, ולכן סובר רבי עקיבא שאף בבהמה אם עלתה לא תירד. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, דוחה היה אבא, אבי היה נוהג לדחות ולהוריד את בעלי המומין מעל גבי המזבח. ולכמן בדף פה עמוד ב' מביאה הגמרא שני פירושים בדברי רבי חנינא סגן הכהנים. האחד שהוא סובר קטנה כמה שיש לפסול בעלי מומים לחלוטין, אלא שבא להוסיף ולחזק את דבריו שכך אביו היה נוהג למעשה. והשני שיש מעט חילוק בין שיטת אביו לשיטת הנקמה, שאביו אכן היה מוריד את בעלי המומים מן המזבח, אבל לא היה עושה זאת בפרסיה דרך ביזיון אלא כלאחר יד. אומרת המשנה, כשם שהדין הוא שאם עלו אילו הפסולים שנמנו בתחילת המשנה על גבי המזבח לא ירדו, כך אם ירדו ממנו לאחר שעלו עליו לא יעלו שנית. וכולן כל הפסולים שעלו כשהם חיים לראש המזבח ירדו ממנו, לפי שאין המזבח מקדש בהמה כאשר היא חיה. מסיימת המשנה ואומרת, עולה כשאירה שעלתה כשהיא חיה לראש המזבח תירד ולא ישחתנה שם. מן התורה מותר לשחוט בהמה לכתחילה בראש המזבח, וגזרו חכמים שלא לעשות כן שמא תרביץ גללים ויש בזה ביזיון למזבח. אבל אם עבר הוא שחטה בראש המזבח, יפשיט את תורה והיא נתחה לנתחים במקומה על גבי המזבח. וחידוש המשנה שיש הפשט וניתוח בראש המזבח. לא היה משנה שלנו בדף דף עמוד א', אנחנו חותמים את לימוד הפינו היומי, דף פי ג' במסכת זבחים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין חטאת החיצונה שנכנס דמה להיכה לעזות ממנו ולבסוף לא ייזה ממנו לרבי אליעזר ומדוע? שאלה שנייה, מה דינה לרבי שמעון ומדוע? שאלה שלישית, מדוע כתוב פעמיים חטאת בפסוק ואת פרה חטאת ואת צעיר החטאת? שאלה רביעית, המזבח מקדש את הראוי לו, מה נחשב ראוי לו? שאלה חמישית, כיצד למד רבי יהושע מהפסוק היא העולה על מוקדה? השאלה האחרונה, דף פי ג', מה לומדים מהמילים אשר תאכל לאש את העולה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ח סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף פי ג' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ג בתמוז תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת פנחס. ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וערבי ימים טובים, שני דפים. את דף דף, דף פי דלת ואת דף פי ה' במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.